فعل له سفر مرجع. من سفر همدا זה הספר הראשון מבין 14 הספרים המרכיבים את משנה תורה. בסדר? מה קורה פה? אז לא אתה מצטער
שתי
חלון תוך שלוש דקות
יפה.
אז בינתיים מה יהיה?
בינתיים אנחנו נתרזר
בסבלנות.
יש
השחייה. טוב, מתי?
זה היה
לי
ברור פשוט. אנשים לא יודעים, נוצים סתם.
כן,
ואתה
יודע,
אתה... אני לא שמעתי, אני הקדשתי שתי דקות, אני לא יודעת את זה,
טוב, רבותיי, ספר משנה תורה של הרמב״ם, יש בו 14 חלקים, ולכן הוא גם נקרא בשם יד החזקה. מכירים ספר משנה תורה של הרמב״ם? אתה יודע מה זה, נכון? מה זה? זה ספר שכתב הרמב״ם. זה מי זה הרמב״ם? כן, מי זה הרמב״ם? נזכיר לכם, לא יודע שכבר אמרתי גם דבר ראשון שעבר, הרמב״ם זה רבנו משה בן מימון. רבי משה בן מימון הוא הבן של רבנו מימון הדיין. רבנו משה בן מימון חי לפני 850 שנה. איפה? בתחילה בספרד, בצעירותו. לאחר מכן בפס שבמרוקו. לאחר מכן במצרים. לתקופה קצרה בארץ ישראל. חזר לקהיר שבמצרים. ושם נפטר. ונקבר בטבריה שבארץ ישראל. זהו. זה מהלך החיים של הרמב״ם. הוא גדול הרבנים של ימי הגלות. מחורבן הבית ועד היום הוא היה הגדול שברבנים. אחד הדברים שכאבו לרמב״ם היה שעם ישראל אין לו ספר מחוקק, ככה הוא אומר. האומה עומדת ללא ספר מחוקק, שאין לנו חיבור שבו אפשר לדעת באופן תמציתי את כל התורה כולה. זה מאוד יפה לו. בצורך זה הוא החליט לכתוב ספר שהוא כינה אותו בשם משנה תורה. מה זה משנה תורה? הוא שני לתורה. באיזה מובן? אז אם נסתכל בהקדמה שלו, הנה הוא כותב: לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה, לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם. מה?
בגלל שקראת ספר תורה, קראת
בספר
שלו, אתה לא צריך
לומר. נכון. אתה כדי לדעת את התורה שבעל פה לא צריך יותר לא משנה, לא תוספתא, לא ספרי, לא מחילתא, לא גמרא, לא דברי הגאונים, שום דבר, לא בבלי, לא ירושלמי. הנה, אני ריכזתי פה את הכל. לכן זה נקרא משנה תורה.
כל הבית
שלו? כן, הכל שלו. כן. לא רע, נכון? לכתוב ספר כזה, צריך יכול להיות קליבר. וזה מה שהוא עשה. הוא לא אמר לו ללמוד גמרא, זה היה טעות המצויה. הוא לא אמר לו ללמוד, הוא אומר: אם אתה רוצה לדעת את כל התורה שבעל פה, תקרא בספר הזה. עכשיו כמובן זה עוד לא מספיק כדי להבין. אם אתה רוצה להבין מאיפה זה בא, מאיפה למדו, ואם אפשר לחלוק עליי, ואם אפשר להוסיף וכו' וכו'. אז אולי שאם אתה לא תדע גמרא, אתה לא תוכל. אין לא עלה לדעת של הרמב״ם שאנשים הפסיקו ללמוד גמרא. אבל כדי לדעת אינפורמטיבית מה דעת התורה באיזשהו נושא, מספיק לקרוא את התורה שבכתב ואת הספר הזה, ואתה יודע את הכל. נפלא, כן.
למה
היו כאלה
שהתנגדו?
איך לא? איך אפשר שאדם יהיה גדול ולא יתנגדו לו, תגיד לי? זה לא קרה בהיסטוריה. אם מישהו יבוא ויגיד אני ענק ולא יתנגדו לו, זה חשוד מאוד. כנראה שהוא משקר. תראה, ואז יהיה הזדמנות להתנגד לו. ואז הוא יהיה גדול. עכשיו, הספר הזה, הרמב״ם כתב אותו בעשר שנים.
וזה
מה?
כל
ה-14. לקח לו עשר שנים לכתוב, בין היותו בגיל 23 להיותו בין 33. אז הוא סיים. מדוע הוא לא התחיל לפניכם?
הוא לא
היה מוכן, והוא עוד איך. אבל לפניכם הוא עסק בספר אחר. הספר שהוא פירושו למשנה, פירוש המשנה של הרמב״ם, לקח לו 5 שנים, בין גיל 18 לגיל 23, אז הוא היה עסוק, הוא לא יכול להיה לכתוב את המשנה תורה. בסדר? השאלה היא למה את פירוש המשנה הוא חיכה לגיל 18 כדי לכתוב אותו. מה הוא עשה לפניך?
הוא
עסוק. מה? הוא עסוק במה? הוא כתב משהו בגיל 16, ספר קצר אומנה, אבל ספר מילות ההיגיון שהוא התמצית של תורת הלוגיקה האריסטוטלית. למה לפני גיל 16 הוא לא כתב כלום?
הוא היה
עסוק מלהתבגר. הוא היה עסוק. אז הוא למד, זה נכון, אז הוא למד. ניתן לומר שבגיל 18 הרמב״ם ידע כבר כל מה שאפשר לדעת בזמנו, כל התורה כולה, כל המדעים לפי רמת זמנו, ואת כל השיטות הפילוסופיות והתוספות, כל זה הרמב״ם קרא, כל זה הרמב״ם למד, כך שבגיל 18 מכאן והלך משתעמם, מתחיל לכתוב ספרים. בסדר? כן. לא. לא. זה כן קשור. למה זה עובד? פירוש המשנה הוא ספר ענק, שבתוכו יש גם הקדמות. בסדר? בסדר? הקדמות לפירוש המשנה, מה שאנחנו רואים של 8 פרקים, זה חלק מזה. חלק מזה הרמב״ם כתב גם איגרות, ספר המצוות, ואת ספרו העיקרי הוא כתב בגיל יותר מאוחר, בגיל 45 בערך, וזה ספר מורה הנבוכים. מורה נבוכים. כן, ודאי שלא. למרות שבישיבות לא יודעים את זה, אבל זאת האמת. הספר המרכזי, העיקרי של כל תורת הרמב״ם זה המורה נבוכים. זה איפה שנמצאת נשמת החיים שלו. המורה נבוכים? לא ברור. אני חושב משהו כמו 5 שנים, משהו כזה. כן.
אתה
יודע, אפשר להסתובב
בין מורה נבוכים
להלכה
משהו. אתה רמב״ם היה גם של החיים של זה.
זה נכון. השאלה מה חשוב יותר לתורה? אמונה או הלכה?
הוא אומר
כותב הרמב״ם בפירושו למשנה במספר מקומות, לבאר עיקר מעיקרי האמונה הוא יקר אצלי מכל מה שאחבריהו. אז ברור שהספר המרכזי שלו זה מורה נבוכים, במיוחד שמורה נבוכים מבחינת הנושא עוסק במעשה בראשית ומעשה מרכבה. והנה אמרו חז"ל על דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות דאביי ורבה. אז זה ברור שהספר העיקרי שלו זה מורה נבוכים. מלבד זאת הוא כתב משהו כמו בערך 2,000 תשובות בהלכה שיש לנו, וחוץ מזה בזמנו הפנוי הוא כתב גם 10 ספרים ברפואה. 10 ספרי רפואה, הם נמצאים בידינו כמעט כולם. נוסף על כך הוא כתב גם איזה חיבור קטן באסטרונומיה, וגם חיבור קטן במתמטיקה, ועוד כמה דברים כאלה, וגם פירוש לחצי מהתלמוד, וגם למסכת חולין. כמעט כל זה עבד מאיתנו, אין לנו כמעט את הדברים האלה. חוץ מזה הוא גם כתב ספר שהוא כמו הריף אבל על הירושלמי, נקרא הלכות ירושלמי. מצאו משהו שדומה לזה, יש ויכוח מן המלומדים האם זה באמת של הרמב״ם או לא. בסדר? הוא אומר שהוא כתב. חוץ מזה, הוא גם כתב כמה שירים, פה ושם. הוא לא היה מתגלה משורי ספרד, אבל הוא כתב דברים יפים בכל זאת. וחוץ מזה, מה הוא עוד כתב? בטח אני שוכר. מה? התנגד למוזיקה? למה שהתנגד למוזיקה? אז משהו אחר. הוא פסק שאסור לשמוע מוזיקה מאז החורבן. משהו אחר. כן, זה לא קשור לי. זה לא התנגדות מהותית למוזיקה. אה?
אה?
מי אמר שהוא התעסק עם מוזיקה?
לא
יודע. שירי קודש הוא קטן. שירי קודש, כן. אני יודע שגם הרמב״ם ידע לשיר, ומן הסתם גם אמר את הפיוטים בבית הכנסת. זמירות שבת, מן הסתם שהוא שם. זהו, זה פחות או יותר הגודל של האיש, מה שגרם שאמרו עליו ממשה עד משה לא קם כמשה, או כזו עליו נבחר המין האנושי וכדומה מהדברים האלה. כן. מי הגרה? מה זה קשור לגרה?
מדבר על
בין
שלבים
בחייו
המחרד
המעלה, אותם שלבים שהרמב״ם מספר. תראה, אצל הגר"א כנראה עוד יותר צעיר. הגר"א, לא, זה באמת תופעה מיוחדת במינה. בגיל 4 הוא כבר היה אומר את הגמרא בעל פה. אז בכל זאת קצת קשה, כן, קשה להבין. טוב, בגיל 8 הוא כתב פירוש על סדר זרעים. יש פירוש של הגר"א על סדר זרעים, נקרא שנות אליהו. קשה להבין, אחרי ילד בן 8 כתב את זה, אבל הוא כתב. עד אז אפשר לומר, הוא עדיין התעסק רק בנגלה. קבלה הוא התחיל רק בגיל 9. הוא התחיל את הספר עץ חיים של הארי בשם בגיל 9, סיים אותו בגיל 9.5. לקח לו זמן בכל זאת. כן, מה? כן, בדיוק. וחוץ מזה, הגר"א בגיל צעיר מאוד, ככה מספר רבי חיים וולוז'ין. רבי חיים וולוז'ין הסתובב איתו פעם בטיול כזה, הם הלכו ביחד, דיברו, ובשיחה הזאת הגר"א התחיל לדבר איתו על הנוסחאות של ספר יצירה. כן, ספר יצירה, יש בידינו כמה נוסחאות משובשות. אמר לו הגר"א, הנוסחה היחידה שהיא נכונה זה הנוסח המודפס עם פירוש הארי, אבל גם שם יש שתי טעויות דפוס, וככה נוסחה הנכונה. ואז התחיל לדבר על מהות ספר יצירה, ואז רבי חיים אמר לרבו, אם כך רבנו, אין זה דבר נפלא לעשות גולם אחרי כל מה שהסברת. אז אמר לו הגר"א, אני באמת עשיתי אחד, אבל גזרתי עליו שלא יתקיים, וזה מפני רכות שני אז. כן, הייתי אז רך בשנים, אז לא רציתי לעשות גולם כזה, אז הפסקתי באמצע. וכאשר שאלתי, וכך אומר, כאשר שאלתי בן כמה היה אז, ענה שהיה לפני היותו בן י' ג'. עכשיו, מה?
קבלה
מעשית. קבלה מעשית, כן. אבל יש מסורת בעל פה בבית המדרש, שמה שעצר את הגר"א באמצע עשיית הגולם זה שהופיע לפניו דמותו של אביו, כמו שקרה ליוסף הצדיק. אגב, בסוף ימיו הגר"א היה כבר נפטר בגיל 70, כמו הרמב״ם. גם הגר"א בגיל 70, בשנים האחרונות של חייו, כבר לא היה לומד בספרים, אלא היה קורא בספר תורה על קלף, ושם ידע כל התורה כולה. הוא רוצה לראות איך כל מה שהוא למד נמצא בכתוב שם. אבל זו תופעה ייחודית, זה לא, אי אפשר להשוות את זה לאף אחד. זאת אומרת, אין לנו היום מישהו במדרגה הזאת. כן. מה? הרמב״ם גם כן. כן.
אבל למה עושים את זה? מה
זה למה? מה, יש תפקידים? כן. יש כל מיני סיבות. זה עכשיו המטרה היא להציל את עם ישראל מצרה. זה הסיבה. מסיבות לאומיות, כן, מסיבות לאומיות, נעזוב כאן. על כל פנים, הספר הזה שאנחנו חוזרים לרמב״ם, הספר הזה, משנה תורה, הוא ספר שהוא תמצית של כל התורה שבעל פה. מספר הספרים שיש בו הוא 14, מלבד עוד ספר הקדמה שנקרא ספר המצוות. אז יש פה 14 ספרים, ולכן כינו את הספר הזה בשם יד החזקה. יד זה גימטריה 14. ולמה החזקה? כי כתוב, ולכל היד החזקה אשר עשה משה. קראו לו משה בן מימון. האמת היא, רבינו הרב צבי יהודה אומר כך, שיש שלושה ספרים עם שמות קצת יותר מדי יומרניים, והאומה שינתה את השמות. האחד במשנה תורה של הרמב״ם, עם ישראל אומר יד החזקה. ויש ספר שני לוחות הברית של רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, עם ישראל קורא לו השלה. השלה זה ראשי תיבות של שני לוחות הברית. ויש ספר תורת משה של רבנו משה אלשיך, ורגילים לקרוא לו האלשיך, נכון? או האלשיך הקדוש. עם ישראל לא אוהב שמות שהם יותר מדי בומבסטיים, אז זה כאן יותר. עכשיו, כל ספר מתחלק לפרקים, וכל פרק להלכות. מספר הפרקים בכל הספר כולו, אם עושים סך של, כלומר, מספר הספרים שבכל הספרים זה 88. יש 88 חלקים בכל הספר כולו. מספר הפרקים הוא בדיוק 1,000. 1,000 פרקים בדיוק. בסך הכל, 1,000 פרקים, אז אתה כותב את זה במשך 10 שנים, זה יוצא פרק כל 3 ימים בערך. משהו כזה. אתה מתחיל בכתיבה. טוב, חוץ מזה הוא עסק בכל מיני דברים, הוא היה גם הרופא של הסולטן סלאח א-דין ועוד כמה דברים כאלה. טוב, למה אנחנו לומדים ספר המדע? אז אני רוצה קצת להסביר מה המשמעות של הספר הזה מכל 14 הספרים של משנה תורה. הרמב״ם היה פדגוג, זאת אומרת שיש הרבה כוונות חינוכיות באופן הכתיבה שלו. הסדר של ההלכות יש לו גם תכלית פדגוגית. אז אפשר לראות למשל איך מתחיל משנה תורה. הספר הראשון הוא ספר המדע. מה הספר האחרון? ספר שופטים, נכון? ספר שופטים זה הספר ה-14, המדע זה הספר הראשון. ספר המדע מתחלק לחמישה חלקים. האחד, הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, עבודה זרה, תשובה. ספר שופטים מתחלק אף הוא להלכות סנהדרין, ממרים, עדות, אבל, מלאכים. תשימו לב איך זה בנוי. ההתחלה זה הלכות יסודי התורה, והסוף זה הלכות מלאכים. מה המסר שיש בזה? מתחילים מן הראשית המטאפיזית העליונה, מציאות השם, ומסיימים עם מדינת ישראל. כלומר, בעצם מה הספר הזה בא לומר? יש רעיונות רוחניים עליונים, ויש להם מקום להגשמתם, וזאת המדינה העברית, וכל מה שיש בדרך זה איך מגיעים מזה לזה. הרמב"ם היה אדם סופר מסודר, יש לו תוכנית אב שהוא כותב את הספר. אז הוא מסביר לך איך שהוא מסדר את הספר, שמתחילים מן הראשית המטאפיזית ומסיימים בפוליטיקה, וכל התורה כולה זה הפרטים, איך מגיעים מזה לזה. זה מיליונים של פרטים כדי להגיע מזה לזה. עד כאן מובן? פשוט מאוד. טוב, עכשיו אנחנו לומדים את ספר המדע מעוד סיבה, משום שהספר הזה הוא כולל בתוכו את היסודות היותר בסיסיים של היהדות. לכן צריך ללמוד אותו. כן.
כמו
שהרמב"ם
מסביר
את
הספר הזה, אז הוא אם את העניין הזה של בן אדם קדוש, כמו שזה, אז גם פה כאילו יש לו סדר של דברים, אין לכל דבר חשיבות בפני עצמו, חשיבות מהותית.
אני לא מבין את השאלה. כל דבר בעולם יש לו גם חשיבות מצד עצמו וגם מצד משהו משולב בו. למה שהוא לא יחשוב את זה? זה דבר פשוט.
כמו בכל העניין המידות.
שמה?
שהם כמו דרגות, זה הכל דרגאי כדי להגיע לאנשהו.
כן.
מבחינת הרמב״ם, לא?
מה זאת אומרת? המידות זה חלק מעבודת האדם. צריך גם שיהיו לאדם מידות טובות. מה השאלה עכשיו?
לא משנה.
אז למה שאלת?
זה משנה.
אז סותר מה שאמרת שזה לא משנה. איך תיישב את הסתירה?
לא חסמת.
אתה... מדע זה לא מה שאנחנו קוראים מדע. מדע זה הכוונה דעת השם. איך לדעת את השם? למה זאת המטרה של כל התורה כולה, לדעת את השם? ולכן הם קוראים לזה המדע. כן. מה שאני אמרתי זה כך, יסודי התורה זה עוסק בדברים מטאפיזיים רוחניים עליונים. הלכות מלאכים זה עוסק בדיני מדינת ישראל, פוליטיקה. ואז יוצא שהמבנה של התורה לפי הרמב״ם הוא שמתחילים מראשית רוחנית עליונה, מסיימים במדינת ישראל, כלומר זאת ההגשמה של הרעיונות הרוחניים האלה, וכל התורה כולה, כל הפרטים של התורה הם הפרטים כיצד מגיעים מזה אל זה. זה בדיוק מה שאמרתי לפני כן. מה השתנה במה שאמרתי למה שאמרתי לפני כן? שלפני כן לא הקשבת, אז עכשיו הקשבת. מה? כן.
התורה
בדיוק בנויה ככה.
אבל יש אחרי שופטים, יש פרשתה.
שופטים, הפרשת שופטים, אבל זה לא הנושא של שופטים, בוא נסביר לך משהו. איך מתחילה התורה? התורה מתחילה בראשית ברא אלוהים, כלומר, ללכות יסודי התורה. היא מסתיימת ב"ואתה על במותי מות ידרוך". נכון? הדברים האחרונים שאומר משה לפני מותו, אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בשם ואשר חרב גאוותך ויכחשו אויביך לך ואתה על במותי מות ידרוך. כלומר, מבחינת תוכנית התורה מסתיימת שם. אחר כך מספרים לנו סוף הסיפור ויעל משה וכו'. נכון? זאת אומרת שזה בדיוק כמו שעושה הרמב״ם. של השלמות המלחמית, בוודאי, זה היכולת לכבוש. כלומר זה פוליטיקה. המשנה זה בדיוק אותו דבר. איך מתחילה המשנה? מאימתי קוראים את שמה בערבים? זאת אומרת, אנחנו שואלים כיצד ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא? זה ייחוד השם. כיצד ניתן לעשות את זה במצב של היעדר? כן? שערי ערבית זה הזמן של הלילה. האם במצב של לילה לאומה הישראלית, קרי בזמן הגלות, יש עדיין אפשרות לטעון שהאומה קוראת בשם השם? נכון? זה הלכות יסודי התורה. נכון? איך זה מסתיים? אמר רבי יהושע בן לוי, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך עמו בשלום. שזה המדינה העברית, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ומחבתם. כך שזה בדיוק אותו דבר. גם המשנה, גם משנה תורה, גם התורה שבכתב. אוקיי?
איך מגביל הרב המילה פוליטיקה?
אגב, תראה, גם אם אתה תיקח את התנ"ך בכללו, התנ"ך מתחיל מבראשית ברא אלוהים, הוא מסתיים ב... מי יבחר מכל עמו, השם אלוהיו עמו, ויעל. יעל לאן? ארץ ישראל. מה אתה אומר? מה זה פוליטיקה?
איך מסגיר רב את הפוליטיקה?
תורת המדינה.
מה?
תורת המדינה. זה נקרא פוליטיקה.
בכל מקום.
מה?
בכל מקום.
שאלת מה פירוש המילה הזאת. המילה פוליטיקה פירושה תורת המדינה. ביוונית פוליס זה המדינה, העיר. ופוליטיקה זה החוכמה העוסקת בענייני המדינה. זה פוליטיקה, כן. אתה מתכוון שהוא כתב?
כן.
לא רשם. כן, רשם זה עברית של התכונה, כן, בעברית הוא כתב. אז אתה אומר, האם הוא כתב את המילה מדינת ישראל? לא, הוא לא כתב את המילים האלה.
לא, לא מתכוון לזה, האם בכוונות
שלו,
הוא מתכוון
למדינת
ישראל
או לגאולה,
לתמודת
גאולה? מה ההבדל?
לא,
לא
נגיד.
לא,
לא נגיד. יש סיבות, יש סיבות, אבל היום זה לא בדיוק
הגאולה. איך הם מעיזים להגיד את זה? זה כפירה, זה אפיקורסית. כן, הרי הנביאים אמרו שעם ישראל עתיד לשוב לארץ הזאת ולהקים בה מדינה ולהתיישב בה. אני לא הבנתי מה, איך אפשר לחלוק על הנביאים, נכון? אז להם יש בעיה, אבל הרמב"ם אין בעיה. אני זוכר שפעם נכחתי בהרצאה שבה השתתף פרופסור ישעיהו ליבוביץ', ואז הוא אמר, שמעת על פרופסור ישעיהו ליבוביץ'? לא. פרופסור ישעיהו ליבוביץ' היה חיה רעה, שטען בשם הרמב״ם שהתורה לא אומרת את מה שהיא אומרת, פחות או יותר. היה עשה הרבה רעש במדינת ישראל בזמנו. אגב, קרא לסירוב פקודה של חיילי צה"ל, מה? משמאל. וזאת הסיבה שאגב שיצחק רבין לא רצה להעניק לו פרס ישראל. היום זה לא היה עובר בג"ץ, אבל הוא משנה. כן, הוא בקיצור עשה דברים קשים ביותר, אבל מצד שני היה אדם חכם. רק שבדרך כלל כשהיו מקשים עליו קושיה שאינה לה תשובה, אז הוא היה מגיב בכעס רב והיה אומר, אתה אידיוט, אתה מטומטם, אתה שקרן, משהו כזה. זה לא יכול להיות. אבל הוא היה ההצגה הכי טובה בעיר, זה היה תענוג לשמוע אותו. בקיצור, הוא אמר שמישהו הביא שם את דברי הרב קוק באותה הרצאה, שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, היא המדינה האידיאלית וכל מיני דברים כאלה. אז ליבוביץ אמר שזו גישה פשיסטית, שום מדינה אין לה ערך דתי, שום כלום, התורה בכלל לא מדברת על מדינה, שום כלום. אז אני שאלתי אותו לפני כולם, אמרתי לו, איך אתה מסביר שברמב״ם יש הלכות מלכים ומלחמותיהם? שאלה קשה. אם באמת המדינה איננה נושא דתי, אז למה איש הדת הגדול שאתה מדבר עליו כן מדבר על מדינה וכותב את ההלכות של המדינה הזאת? אז הוא אמר מה שהוא רגיל לומר, וזה קצת קשור לשאלה שלך. הוא אומר, הרמב״ם לא העלה על דעתו קיומה של מדינה שאיננה נאמנת לתורה. הרמב״ם לא העלה על דעתו מדינה יהודית, קיומה של מדינה יהודית שנורמת ההתנהגות שלה איננה התורה. מדינה יהודית חילונית. כן, כלומר מדינה חילונית עבור הרמב״ם זה לא קיים. אגב, זה קצת סותר את אמירתו הראשונה, זאת אומרת שאם הייתה דתית זה כן היה בסדר, אבל לא משנה. איך הוא לקח את זה? לא, זאת לא תשובה לשאלה, אבל הוא רצה להסביר בעצם שדבריו נובעים מאכזבתו מזה שהמדינה איננה דתית. נכון, ודאי, ודאי, ודאי. יש פה סתירה פנימית. זו לא פעם ראשונה שיש סתירה פנימית בתוך דברי ליבוביץ'. אנחנו לא נמשכן את עצמנו לתרץ את הקשיים שיש עליו. אבל השאלה היא באמת, האם כשהנביאים דיברו על מדינת ישראל, הם התכוונו למדינה החילונית שלנו היום או לא? והתשובה היא, הם כן התכוונו לזה. בסדר? דווקא לזה או גם לזה, או גם נאמר ככה, חז"ל ידעו שהמדינה הזאת תהיה חילונית, הם אמרו את זה במפורש.
כן?
כן. אפשר גם לשים את היד על הפה כשמחכים, זה לא ישר. בסדר. מה?
אפשר,
אני מבקש. לא, אל תעזור לי.
אפשר
גם לעזור לרד. כן. מה? במסכת סנהדרין, וגם במסכת סוטה. הם אמרו את זה. כן. אז זה ברור היה שאחרי אלפי שנות גלות לא תהיה ברירה, אלא שזה יקבל את הצורה הזאת, ולכן אין מה להיבהל. טוב, עכשיו מתוך כך אנחנו ניגשים אל הפרק הראשון בהלכה הראשונה.
רק
בקשר
למה שהוא אמר,
כן,
היו בשנים בהיסטוריה של
עם
ישראל היו מדינות חילוניות
ועובדי
עבודה זרה. מה?
מתי? בהיסטוריה של עם ישראל? מה פתאום?
עובדי עבודה זרה
כן, אבל חילונית לא היה. מדינה חילונית זה מושג מודרני, זה לא מושג עתיק, זה מושג מודרני. זה בכלל לא אותו דבר. מדינה אלילית היא מדינה דתית, רק שהיא עובדת לא כמו שצריך. כן? והמדינה החילונית היא מדינה שבה הנושא האמוני הוא משני. מה שחשוב זה הסטרוקטורה המדינית. טוב, איפה היינו? אנחנו נמצאים בספר המדע, בחלק הראשון, הנקרא הלכות יסודי התורה. מומלץ של השיעורים הבאים בספר המדע, יהיה לכם ספר המדע. כן. זה מתחיל במילים דלהלן. איך זה מתחיל? לא נכון. לא נכון. לא נכון. כמעט, אתה הגעת כמעט. זה מתחיל בפסוק. תמיד הרמב״ם, לפני כל ספר מספרי המשנה תורה, מביא פסוק. אתה מביא, משוך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי לב. לא נכון. ואיך שזה מסודר ביד הדפוס. אבל כאן הספר הוא ספר המדע אחרי הפסוק, משוך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי לב. כן, אז שימו לב שהאות הראשונה של משנה תורה היא מם, נכון? והאות הראשונה זה מם. מה האות האחרונה של ספר משנה תורה? לא, מם. לא, של משנה תורה האות האחרונה היא גם כן מם. כי מראה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כן, זה שוב מזכירים את המדע גם כן, מראה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אם כן, זה מתחיל במם ומסתיים במם, בדיוק כמו המשנה. המשנה מתחילה גם כן במם, מאימתי קוראים את שמה, ומסתיים בהשם יברך את עמו בשלום, גם כן במם. עברית זה יוד, נכון? מם, יוד, מם, ואין מים אלא תורה, נכון? תורה שבעל פה. בסדר? יש עוד הרבה מה להסביר בנושא של מים, זה לא כך. כן, מה תורה? האות הראשונה היא מם, האות האחרונה מם, סופית. ובאמצע יש יוד, יוד כל הריבוי של ההלכות.
מה זה ריבוי של
ההלכות? הרבה 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 הרבה. כשרוצים בעברית להגיד הרבה הרבה הרבה, שמים אות יוד. כי זה האות המקסימלית באחדים. בסדר? אז מם, יוד, מם, זה יוצא מים, ויש לנו כלל, אין מים, אלא תורה. בסדר? מה? ריבוי, ריבוי. כן, אז מן יוד מן, אין מים אל התורה. אם תסתכלו בספר בראשית, גם כן, כתוב יקבו המים אל מקום אחד. טוב, לא משנה, לא רוצה עכשיו להיכנס, זה קצינים בספר בראשית בדבר עליו. טוב, עכשיו, הלכות יסודי התורה, יש בכללן 10 מצוות. 6 מצוות עשה, ו4 מצוות לא תעשה, וזהו פירתן. הלכה ראשונה, מצווה ראשונה מתוך התרי"ג, לדע שיש שם אלוה, שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה אחר זולתו יתברך, זולתי השם, ליחדו, לאהבו, ליראה ממנו, לקדש שמו, שלא לחלל שמו, שלא לה בדברים שנקרא שמו עליהם, לשמוע מן הנביא המדבר בשמו, שלא ינסותו. ובאור כל המצוות האלה בפרקים אלו, פרק ראשון, הלכה א', יסוד, עכשיו אני מתחיל. סוף סוף אנחנו לומדים. יסוד היסודות, אולי לפני כן, יש איזה בעיה. ראינו שהרמב״ם מנה כמצווה ראשונה בתורה לדעת שיש אלוהים, נכון? או מלשונו, לדע שיש שם אלוה. יש פה בעיה. מי מצווה אותי את המצוות? האלוה. אז איך יכולה להיות מצווה לדעת שיש אלוה? אני לא יכול לדבר על מצווה לפני הידיעה הזאת. אני קודם כל יודע שיש אלוה, ורק לאחר מכן אני יכול להגיד שהוא מצווה.
זה כמו שאנחנו
יודעים,
אין כאלוהים, ואחר כך אתה
שמבין את אלוהים. זה רק אתה מגניב את הקושיה. נכון? אתה מגניב את הקושיה. אתם מבינים את הקושיה שלי?
כמו אמונה ולהחיתן.
לא, אבל אתם מבינים את הקושיה קודם כל? הקושיה היא קושיה לוגית. איך יכול להיות שיש מצווה להאמין באלוהים? זה סתירה פנימית. או שיש אלוהים ואז עם אלה יש מקום למצוות, אבל אם אין אלוהים, או אני עוד לא יודע שיש, אז לא שאני בכלל לדבר על מצווה. איך, מי המצווה אותי?
הוא יודע את השם אלוקיך?
זה קושי אגב שאיקשר אותה רבינו חיזאי קרסקס, רבינו חיזאי קרסקס אמר, מי שמנע את ידיעת מציאות השם בכלל המצוות טעה טעות מפורסם. למי הוא התכוון? אבל הרמב״ם בכל זאת הוא לא נולד אתמול, אז הוא כנראה יודע מה הוא רוצה. בסדר? אנחנו נראה את הדברים יותר, אני רק מזכיר את הקושיה ולא רוצה לענות עליה בשלב הזה. אתם תראו שיש הרבה מה ללמוד, צריך קודם כל לזכור את הקושיה, כן? אחר כך נלמד.
המילה שם לא מיותרת,
אני עוד מעט אתייחס. כן, אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם שהמצווה הראשונה היא לדעת שיש אלוהים, אז איך הרמב״ם צריך לפתוח את משנה תורה? יש מצוות עשה להאמין בשם, הוא לא כותב את זה. במקום זה הוא כותב שפה, בשפה קצת שירית, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ, מה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטה תימצאו, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להימצאו, אם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי ולא ייבטל הוא לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא אחד ולא לאחד מהם, ולפיכך אין אמיתתו כאחד מהם. הוא שהנביא אומר והשם אלוהים אמת, הוא לבדו האמת ואין אמת כאמיתתו, והוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיסוב ולא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. שימו לב, עברו 5 הלכות בלי שהרמב״ם יסביר שיש מצווה להאמין בשם, נכון? ורק מגיע הלכה ו, אומר וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוהיך. אז הוא יודע, צריך לסדר את זה אחרת, קודם כל להגיד שיש מצווה ואז להסביר לנו מהי המצווה. כן, הוא אומר הידיעה שלי שיש אלוהים איננה קשורה למצווה, אלא מאיפה זה בא? הוא אומר זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות. לא, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתלבן לאדם מחובתו בעולמו ומה צריך לשים את מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. נו, מה זה קשור לנו? אבל הוא מדבר על נושא אחר. נכון שהוא פותח גם כן בראשי תיבות של שם הוויה, אבל חוץ מזה אין שום קשר. בסדר? למה אתם דברים על מסיעת ישרים? די, כן. יש פה שיעורים במסיעת ישרים ברוך השם, יש פה שני שיעורים, אחד של הרב יואל מלכה, אחד של הרב ערן תמיר, מספיק. טוב, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון. אז איך אני יודע את זה? אני יודע את זה דרך החוכמות והיסודות. אז מאיפה זה יתברר לי? זה יתברר לי על פי החוכמה. נראה? על פי הפילוסופיה נאמר ככה.
אפשר להגיע לזה, אפשר להגיע לזה לא?
נכון. כבר אם דובר על עולם קדמון, דובר על זה ששלו. לדעת הרמב״ם, אני מדגיש, לדעת הרמב״ם אפשר להגיע למסקנה שיש אלוהים בהוכחות שכליות. בסדר? זו דעתו של הרמב״ם, לא כולם מסכימים עם זה, אבל זו דעתו. לכן הוא כותב יסוד היסודות ועמוד החוכמה לדע שיש שם מצוי ראשון, והוא ימציא כל נמצא וכו' וכו' וכל מה שיש לו לומר, וחוץ מזה הדבר הזה הוא מצוות עשה. מצוות עשה מאיפה היא באה? אתם יודעים שזה הבא אחר כך. אז לכאורה מה המצווה הוסיפה לי על הידיעה? הרי אני ידעתי שיש אלוה עוד לפני המצווה, אז מה המצווה שינתה אצלי? מה היא שינתה? מה אני עכשיו יודע על ידי המצווה שלא ידעתי מקודם? הרי לפני כן כבר ידעתי שהוא מצוי ראשון ושהוא מוכח המציאות וכו' לכל מיני דברים כאלה, ידעתי את זה עוד לפני המצווה.
אתה יודע שאתה חייב לדע.
זה לא מצוות לדעת, צריך לעשות את זה,
זה למה שהוא אומר. הוא אומר שצריך לעשות. מה זה לעשות? אפשר לעשות אמונה? אמונה זה לא דבר מעשי.
להתחזק באמונה.
להתחזק באמונה זה, אז לא צריך.
זה היה דברים. לא צריך להגיד לדעת יש אלוהים, צריך גם להאמין.
אני רוצה להסביר פה נקודה שלא כך מורה. מה זה לדעת אצל הרמב״ם? לדעת זה לברר את זה על פי השכל. כפי שהוא כותב במפורש בספר מורה נבוכים, שהידיעה אינה העניין הנאמר בפה, כי אם הדבר מתברר בראיות. שם אומר את המילה הזאת בערבית, אעתקד.
איך?
אעתקד. כן?
מה זה אומר?
דעת. ידיעה. כן? יש ספר כתב על מוכתר פי על אמנת ועל עתקדת. בספר הנבחר באמונות ובדעות של רבינו סעדיה גאון. בסדר? על אמנת ועל עתקדת. אצל הרמב״ם אין הבדל בין אמנת ועתקדת. כלומר אין הבדל בין אמונות לבין דעות. אצל רבינו סעדיה יש הבדל. אצל הרמב״ם אין הבדל. לכן אצל הרמב״ם יש מצוות עשה. כלומר כשאתה אומר לידע שיש שם אלוה, זה על פי השכל. איך יש ראיות צריך להיות למציאות השם, זאת שאלה צריך לברר. זה לא מתברר כאן, זה מתברר בספר מורה נבוכים, זה מתברר אצל דקארט אולי, כל מיני כאלה. אבל אני שואל, אחרי הידיעה הזאת מתברר לי שיש גם מצוות עשה לידע שיש שם אלוה, והשאלה היא מה נודע לי על ידי המצווה שלא ידעתי מקודם. מה זה טוב? זה משנה משהו? מה הוא מצווה אותי? לדעת שהוא קיים, אבל ידעתי את זה לפני כן.
שיש קשר בין המצווה ל...
פשוט, תסתכלו, בהלכה ו', הכל פשוט ביותר. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. איפה זה לקוח המשפט הזה? עשרת הדיברות, נכון? כן? לקוח מעשרת הדיברות. מה זה עשרת הדיברות? מה זה עשרת הדיברות?
זה עשר המצוות הראשונות.
מי אמר אותן? מתי? איפה? בהר סיני. זאת אומרת, יפה, זאת אומרת שיש ייחוס היסטורי לידיעה המטאפיזית. כלומר, מה שאומר לך הרמב״ם, שמי שדיבר איתך בהר סיני הוא אותו אלוה שאתה האמנת בו מקודם. כי היה אפשר לומר, הייתי בהר סיני, מישהו דיבר, אבל זה לא קשור בכלל למי שברא את העולם. אז החידוש הוא, יש לך מצווה לדעת שמי שנתגלה אל האומה בהר סיני הוא אותו אלוה שברא את העולם כולו. זה מובן עכשיו? מה? למה כן לחשוב, למה דבר לא לחשוב? יכולת, למה? למשל, אני עכשיו מדבר איתך, נכון? אני אלוה? לא, נכון? אני מקווה שאתה לא חושב אחר. כן? אז כן, אני יכול להגיד לך כל מיני דברים, בלי להיות אלוה. אז מישהו דיבר איתנו בהר סיני, אמר לנו כל מיני דברים יפים. מי אמר לנו שהאלוה, שהוא בעצמו אלוה, ומי אמר גם אם הוא אלוה, שהוא זה שברא את העולם? תבין אותי? אז יש פה חידוש. בעשרת הדיברות, אותו אלוה שאומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הוא גם מספר לנו כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש.
דבר שאתה מבליחה
אמרו נגיד את זה. מה? מה ידעת? כן, אבל ברור, הרי הרמב״ם מפה יודע שיש מצווה, הוא יודע את זה בישהו קרא את זה בתורה. השאלה היא, מה נאמר לנו בתורה? נאמר לנו בתורה לדע שמי שמדבר איתנו הוא בעצמו בורא העולם. זה נאמר? זה לא ידענו, מה? זה נאמר כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. זה מה שאני אמרתי עכשיו. זה מה שקורה כשלא מקשיבים פעם ראשונה. זאת אומרת, אני אמרתי שאותו אלוה שמוציא ממצרים הוא בעצמו בורא העולם. זה החידוש, זה המשמעות של אנוכי השם אלוהיך. מובן? הדברים האלה התבררו בדבריו של הרב קוק. אנחנו נראה שהדברים האלה יש להם השלכות רציניות ביותר. בספר עולת ראייה, בסוף תפילת שחרית הדפיסו המדפיסים 13 העיקרים של הרמב״ם, בין היתר מציאות השם. צורת מצוות, למוד שני למדבר, צורת מצוות האמונה האלוהית, שהיא על פי סדר הרמב״ם ז"ל, הראשונה למניין המצוות, היא כך, שהאלוהים יתעלה, שהוא העושה כל המעשה הגדול הזה, אשר איננו רואות אותו מסודר בעצה ובחוכמה גדולה ועמוקה ומדוקדקת מאוד. הוא שהוציא אותנו ממצרים, מבית עבדים, ונתן לנו את התורה. ולא שייכים ומיוחסים כל הדברים אשר, בין שמתבררים על פי אמיתת הבירור השכלי, ובין שמתבררים על פי התורה והקבלה השלמה, הם שייכים ומיוחסים לאלוהים. ובזה מבואר שמצוות אמונה תיתכן להיות בכלל המצוות. אתם רואים שהרב קוק כאן מתייחס לקושיה של רבי חסדאי פסקס. איך אתה מונה את מצוות אמונת השם בכלל המצוות? הרי בלי מציאות השם אין בכלל מצוות. אף על פי שיקשו על מניין הרמב״ם ז"ל, שהרי מה שהוא המצווה אין שייך למנותו בכלל המצוות. כי אומנם אמת הדבר שאמונת האלוהות עצמה היא שורש בכל המצוות ולמעלה מכולן, והוא פשוט ונטוע בטבע שכל האדם. אך אף על פי כן יחשב אנוכי בכלל המצוות מצד שנצטווינו בו על האמונה והידיעה שהאלוה שאליו מיוחסים הדברים הראויים ומיוחסים באמת ורבימותו יתעלה, הוא שהוציאנו ממצרים והוא המגללנו לתת לנו את התורה, שהזכיר אז בכלל הדיברות את שומרי מצוותיו, וממילא ייחס בזה את המצוות אליו יתעלה. הבנתם את חידושו של הרב קוק? כן.
בעצם מה שהרמב"ם אומר,
יסוד
היסודות זה כאילו דבר ידוע, אבל
זה לא מצווה.
מצווה,
נכון.
זה בעצם לחבר את זה
למה
שהיה,
נכון, מי יחבר את זה להיסטוריה. כלומר, החיבור אל ההיסטוריה הוא המצווה.
זה כן קשר גיברים
שהדורות לא פעולה מסוים. נכון, יפה. פעם, הרמב"ם פסוק למען שאל את הרב צבי יהודה קוק, מדוע ב-13 עיקרים של הרמב"ם לא כתב הרמב"ם את סגולת ישראל. לא כתב, הרמב"ם לא כתב שיש סגולה לעם ישראל. ענה לו הרב, זה העיקר הראשון. מה זאת אומרת העיקר הראשון? אנוכי השם אלוהיך. כי הרי ולמי נאמר, הידיעה הזאת נוגעת לך, מי? מי שעומד במרגלות הר סיני. אם כן, זה נאמר בעיקר הראשון.
אמר לתואר,
שכל האדם, לפי דעת הרמב"ם. בטבע שכל האדם, לפי דעת הרמב"ם.
לתואר בשכל האדם.
בטבע שכל האדם. עכשיו, יש פה בסוגריים כתוב כך, וברוך השם שאחרי כותבי מצאתי בסמג כדבריי. מי זה הסמג? ספר מצוות גדול. מי כתב ספר מצוות גדול? כמעט, נכון, משהו מקוץ. מה בדיוק? רבי משה מקוצי. רבי משה מקוסי, כותבים את זה בצדי, קוצי, אבל זה קוסי במקור. זה היה רב במחוז שמפניה בצרפת. הוא היה תלמיד של רבי נותן. זה יוצא לפני 750 שנה בערך.
זה לפני הרמב"ם.
לא, אחרי הרמב"ם. ברוך השם שאנחנו כותבים מצאתי בסמג כדבריי, וזה לשונו בעשין א', המצווה הראשונה להאמין כי אותו שנתן לנו את התורה בהר סיני על ידי משה רבנו הוא השם אלוהים שהוציאנו ממצרים, וזהו מה שאמר בשעת שנתן את התורה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אז כמובן, עכשיו, למה אני כל כך מדגיש את הדבר הזה? כי זה בא לומר שהאמונה התורנית לפי הרמב״ם לעומת האמונה הפילוסופית היא מחוברת אל ההיסטוריה. מובן? עכשיו, דבר מאוד מעניין, יש באוניברסיטה ויכוח איתנו אצל האקדמיים. הם אומרים כך, שיש שני כיוונים במחשבת היהדות של ימי הביניים. הרמב״ם מצד אחד ורבי יהודה הלוי מצד שני. הרמב״ם מושפע, ככה הם אומרים, מהפילוסופיה היוונית, ואילו רבי יהודה הלוי הוא יותר נאמן לחז"ל. באיזה מובן? שרבי יהודה הלוי רואה שזירת ההתגלות של הבורא זה ההיסטוריה, כלומר הקדוש ברוך הוא אלוהי ההיסטוריה, ואילו הרמב״ם איננו מדבר על זה, הוא שם את אלוהים בראש הפירמידה של הקוסמוס, כן? הוא אלוהי העולם אבל לא אלוהי ההיסטוריה. ואני זוכר לפני משהו כמו 10 שנים את שמעון פרס אומר על הבמה של הכנסת, כמו שאמר יהודה הלוי, שאלוהי ישראל הוא אלוהי ההיסטוריה, ואלוהי העמים, אלוהי הגויים, הוא אלוהי העולם. כן? לא יודע מי הכניסו לו את זה לתוך התזה, איך הוא אמר? כן? כמו שאמר יהודה הלוי. עכשיו, השאלה היא, האם הטיעון הזה הוא נכון? האם הטיעון הזה הוא נכון? האם הרמב״ם מתעלם מן הממד ההיסטורי שדרכו מתגלות האמונות המטאפיזיות? כן.
אם הרמב״ם מאמין את זה בראש התרמילה, איך ההיסטוריה
הזאת מראה אותו? לא, זה מה שעושים הפילוסופים. אצל הפילוסופים, אלוהים הוא נשיא הכבוד של העולם, אבל הוא לא מתערב בהיסטוריה. היסטוריה שייך לבני אדם. כן. ככה טוענים שהרמב״ם היה. ושם לכאורה להתעלות בסגנונו של הרמב״ם. אבל לכאורה, מה שאנחנו רואים פה זה ההפך. ידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוהיך. כלומר, צריך לדעת את הידיעה הזאת דרך העובדה ההיסטורית של ההתגלות באנוכי השם אלוהיך. אגב, יש פה עוד מצווה שהרמב״ם מדבר עליה, מצוות ייחוד השם, שהשם הוא אחד, נכון? מאיפה אנחנו יודעים שהוא אחד? מה אתה אומר? מה אתה רוצה? תדבר. כן?
המצווה
לדעת השם,
זה לא
שגם
כן יהיה
נוח. לא. לא. זהו, זה בדיוק העניין. שים לב, זה דבר מאוד מפתיע. בעם ישראל יש לך מצוות עשה להאמין בשם, ומצוות לא תעשה שלא לעבוד עבודה זרה. נכון? אחת דרך החיוב ואחת דרך השלילה. במצווה בני נוח מצאנו רק את המצווה השלילית, לא לעבוד עבודה זרה, אבל אין להם מצווה לדעת את השם. זה מעניין למה.
כי המצווה שלהם לדעת את השם.
אתה יודעים לדבר רגע לי? אתה יודעים לדבר. זאת אומרת, אנחנו חוששים ברגע שגוי מדבר על אלוהות, שהוא יהפוך את זה לתיאולוגיה. אם הוא יהפוך את זה לתיאולוגיה, הוא אוטומטית יגיע לעבודה זרה. זה חוכמת האלוהות, זה סוג של עבודה זרה, זה התפתח אצל הגויים, שיש חכמים בידיעת מהות האלוהות. זה עבודה זרה, עבודה זרה רוחנית. ולכן אנחנו מעדיפים שהגוי ישלול עבודה זרה מאשר שיאמין בשם. במילים אחרות, האתאיזם זאת צורת האמונה היותר תאורה אצל הגויים. גוי אתאיסט באמת זה אדם טוב, זה אדם קדוש אפילו. כן, זה גמרא מפורשת, מסכת מגילה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אין לך כופר בעבודה זרה גדול מן האתאיסט.
אבל צריך לתפוס בעושר הזאת שאין אלוהים.
אם הוא יגיד את זה, הוא יתכוון ברצינות, נפלא. כן?
מה זאת אומרת? שיהיה כוח שמנהיג את העולם, את עם ישראל.
אני לא יודע מה ביטוי כוח, זה נשמע לי לא טוב הביטוי הזה. למשל, נאמן, שר צבא ארם, היה גוי, גוי כשר, נכון? מה הוא אומר לאלישע? אתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ. זה פסגת האמונה. ואז הוא מוסיף, כי אם בישראל. זאת אומרת, באומה הישראלית שמדברים על זה, הם יודעים על מה הם מדברים. אני מעדיף לשלול עבודה זרה, זה הכי טוב. אין אלוהים בכל הארץ. כי אם בישראל, בישראל יודעים את זה. אגב, היה גוי אחד, במאה ה-20 שאמר את זה. גוי לא קטן. קראו לו סרטר. שמעת על סרטר? סרטר היה גדול הפילוסופים של המאה ה-20. הוא לא במאה ה-20, אבל במאה ה-19. לא, אבל חכה. סרטר אמר שהוא היה אתאיסט. הוא היה פילוסוף גדול, אתאיסט. בסוף ימיו, הוא אמר, שבועיים לפני פטירתו, הוא אמר, כל השיטות שבעולם נכשלו, כולל השיטה שלי. התקווה האחרונה שנותרה לעולם היא המשיחיות של עם ישראל. עכשיו, הוא אומר שמה שהציע את עם ישראל ונותן לו את כוח התקווה זה האמונה שלו באל אחד ובעולם הבא ובימות המשיח, כשהוא עצמו ממשיך להיות אתאיסט. זה נראה לך בפני הלוגית קשה להבין, אבל מבחינה קיומית אפשר להבין את זה. שאדם שאומר, אני בשבילי העולם האתאיסטי מתאים לי, אני מרגיש מצוין עם זה, אני שולל כל עבודה זרה שבעולם, הנושא החיובי של ההתקשרות אל האלוהות לא שייך לי, שייך לאומה הישראלית. ואותו דבר, אתה צודק, אמר גוי אחר, גרמני בשם פרידריך ניטשה לפני 200 שנה. הוא מצד אחד כתב בספרו כה אמר זרתושטרה, אז הוא כתב, מה? כה אמר זרתושטרה, לא קראת? היית כאן בן 16, נכון? כל בחור בן 16 בחברה המודרנית קורא את כה אמר זרתושטרה של ניטשה. מה? מתורגם על ידי ישראל אלדד, מה? מתורגם, אז מה? כן? על ידי אלדד, ישראל אלדד. טוב, אבל יותר אני, שם הוא אומר, אלוהים מת והייתי בהלוויה שלו. זה ירגיז את כל העולם, לא, איך מדברים ככה, לא יפה, באמת. אחר כך, בספרו דמדומי שחר הוא כותב, העולם הולך ומתמוטט, הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח בשמחתו. זה אותו דבר. זאת אומרת, כשהוא אומר שאלוהים מת, הוא מכוון אלוהים, התפיסה של אלוהים שהייתה מצויה בדתיות של הגויים. וזה צריך באמת להתבטל, כך שבמובן הזה שלילת עבודה זרה זה פסגת האמונה שאנחנו מצפים מהאומות להגיע אליהן, ושישאיר לנו את הנושא של אמונה שלא יתאר. כן?
אני
שואל
את זה,
מה פסגה בכל אופן? האם השיתוף זה לא פסגה? זה שאלה אחרת, אבל גם כולה על מלו פליגה שהשיתוף זה לא מציאה גדולה,
אולי עדיף
של
שום
דבר. כן, אבל בדרך כלל כשגוי אומר לך שהוא אתאיסט הוא לא מתכוון ברצינות, כי כל אתאיסט בסוף יש לו אמונות תפלות, יש לו פרסס של סוס, והוא הולך לאסטרולוג וכל מיני דברים כאלה. למצוא אתאיסט אמיתי זה דבר נדיר. צריך... לא, זה 880 מיליון אנשים שאומרים על עצמם שהם אתאיסטים. לא כל מי שאומר שהוא אתאיסט הוא באמת מתכוון לזה, ולא כל מי שחושב שהוא מאמין באמת מתכוון לזה. אני משל, אני זוכר, סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים, שפעם אחת ב-4 בבוקר הגיע אליי המפקד עם קפה, הייתי בשמירה ולא נרדמתי, והוא אמר לי, שרקי, אני רוצה להגיד לך משהו. אז מה אתה רוצה? אני רוצה לך שאני לא מאמין באלוהים. אז אמרתי לו, תוכיח לי שאתה לא מאמין. לא אומרים לך דברים, תוכיח לי שאתה לא מאמין. הוא הסתבך מאוד, אבל בחור אינטליגנטי, לא סתם, לא איזה אינטליגנטי. בסוף הוא גילה לתגרמתו שהוא מאמין, והיה לו משבר בכפירה. זה לא פשוט כל כך. הרוב האנשים בעולם חושבים שהם חושבים. לא פשוט. מה? אני לא אמרתי שלא. אני אמרתי מה האידאל שלא ידע. אם זה עובר, אם זה צריך לעבור דרך הנצרות והאסלאם, יכול להיות.
מה, אם צריך להישבר?
כן. זה מסביר רבי יצחק הרבנאל בספרו ישועות משיחות. מכירים ספר ישועות משיחות שלו? מה אתם מכירים? טוב, בספר ישועות משיחו של רבי יצחק הרבנאל הוא מסביר מאמר קצר של הגמרא בסנהדרין, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות.
מה זה מינות?
ומה זה המלכות? יש פה שתי שאלות, מי יהיה המלכות ומה יהיה המינות? מה?
ישראל זה המלכות, לא?
אתה אומר, מלכות ישראל צריכה להפוך למינות. אבל לא כך הבין רבי יצחק הרבנאל. הוא אומר דבר שהוא קצת תמוה, אבל ככה הוא מסביר. המלכות הוא מתכוון למלכות רומא. אני מתכוון, אני צריך חזל שהוא נוחה מלכות, מתכוון למלכות רומא. הוא מתכוון אירופה, אירופה הנוצרית. היא צריכה להפוך למינות, זאת אומרת, היא צריכה לכפור בנצרות. ורק כאשר אירופה תהיה חילונית, ככה הוא כותב, רבי יצחק הרבנאל. מה? לא משנה, אז הוא אומר, אמריקה הזאת בולטה, נתגלתה, כן? הכוונה היא העולם המערבי. הכוונה היא העולם המערבי. הוא אומר, כאשר תישבר האמונה הנוצרית, רק אז יכול בן דוד לבוא. מדוע? כי אי אפשר שתיכנס אמונת אמת בליבו של מי שיש לו אמונת שקר. לכן צריך איזשהו שלב של אובדן כל אמונה, כדי שתהיה האוזן פתוחה לשמוע אמונת אמת.
אבל האמת
נכנסת אמת, לא יודע. מה? אתה לא רוצה לתקן את העולם? תגיד. זה השום. לכן אין אבן דוד בא ללמד אותם עד שתהפך מלכותם למינות מבחינת עצמם.
למה הם גם לא מקבלים מסורת כמו שאמרנו?
מה אתה אומר?
קבלה
של שאלה מצוות בני נוער. לא, אל תדבר שאלה מצוות. אני עכשיו, אני גם כמו שאני לא יודע על השאלה שלו. אני עכשיו שוב חוזר לנושא של אמונה בשם. עכשיו, אני הייתי, עד עכשיו דיברתי על הטענה שמצויה באקדמיה, לפי הרמב״ם, איננו מקבל את היסוד ההיסטורי באמונה, לא כמו רבי יהודה הלוי. דברים אלה הם הבל וריק, ואנחנו נוכיח את זה בעזרת השם בשיעור הבא. שלום.